ברוכים הבאים, מה שלומכם? ברוכים הבאים למרשמלו של ורשבסקי, שמי רחל ורשבסקי, אני אדריכלית ומעצבת פנים, וברוכים הבאים למרחב חדש שמדבר על עסקים, אדריכלות, עיצוב ומערכת היחסים ביניהם, פתיח ומתחילים.
ברוכים הבאים לעוד פרק של המרשמלו של ורשבסקי. פודקאסט על עיצוב ואדריכלות במרחב התודעה החדש.
אז שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט של ורשבסקי. מה העניינים? הוא מרשמלו, הוא פלאפי אצלכם באוזן, ואני מקווה שהקול הרדיופוני שלי הופך להיות עם הזמן יותר ויותר נעים לכם באוזניים. והיום, unfortunately, כמה שזה נעים ופלאפי באוזניים, אני מצטערת, אני הולכת לדבר על דבר קשוח ביותר, להיותנו עצמאים. בואו נדבר רגע על כסף. מה לעשות? fucking shit hell hole. איזה זין, צריך לדבר על משהו שלא באנו לדבר על זה, ואנחנו נהנים לבזבז כסף, אנחנו נהנים לתקשר את מערכת היחסים שלנו עם כסף, אנחנו נהנים לדבר על מערכות היחסים שלנו עם כסף, והכל סימפטי ונפלא. אממה, לדרוש כסף, לא עובד, קשה, קשה. והיום אנחנו הולכים לדבר על מערכת היחסים שלנו עם כסף. שוב, מערכת היחסים זה מושג מאוד 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 גדול. אנחנו הולכים לדבר על שני חברים נחמדים, ואנחנו הולכים לדבר על איך מתחילים לתמחר עלות כוללת של פרויקט. זה קצת יותר ריאלי. ומערכת היחסים שלנו עם כסף באה לידי ביטוי על זה שאנחנו מפחדים לקחת. פרויקט ממוצע צריך להיות סביב ה-65,000 שקל פלוס מע"מ לפרויקט. עכשיו אני אסביר למה זה 65,000 שקל פלוס מע"מ לפרויקט. צריך לדעת למכור את זה, צריך לדעת לשווק את זה וכולי. אבל אלה המספרים האמיתיים. נכון להיום, 2023, באמת, מספרים אמיתיים, אז איך אנחנו מתחילים לתמחר? אז קודם כל תגידו שלום לרשות המיסים, והמוסד, אם איך שמו, המוסד לביטוח לאומי, סורי, ותכירו גם חבר טוב מאוד שלנו, זה מע"מ, ועם כל החברים הנחמדים האלה, אתם תגידו לי בטח את המשפט הזה, כי אתם שומעים את זה בפודקאסט, אבל בצפון המחיר שלנו נמוך, ושמה זה לא במרכז, פה זה לא מדינת תל אביב, זו מדינה אחרת, את לא מבינה שבדרום לוקחים מחירים שונים? שומעים, המע"מ מגיע לכל מקום חוץ מלאילת, מזמברים אתכם על מס הכנסה, ביטוח לאומי ומע"מ, חוץ מבאילת, בכל מקום בארץ, המע"מ מגיע לכל מקום, מס הכנסה מגיע לכל מקום, אני לא מבינה איך אתם מרשים לעצמכם, לתמחר את עצמכם כל כך נמוך, והמחירים, אני גם אסביר ממה הם מורכבים, אז כל המחירים עצמם מורכבים מכמה וכמה תועלות, אני גם אסגור לכם את כל הפינות, אחר כך גם עשיתי סם של כל הדברים האלה, ואני אחר כך הולכת בעצם, עכשיו אני הולכת לדבר על איזה בערך איזה 80 מרכיבים שונים, להלן נקודתיים שורה הבאה, אתם מוזמנים לרשום, מע"מ מכירים, אוקיי? מע"מ זה משהו שאתם כאילו לא מכניסים לעצות המחיר שלכם, מה זה לא קיים? מה, אתם משלמים את זה מהכיס שלכם? כי אתם רוצים להרוויח מה שרחל הרוויחה בשנת 2009-10, שזה שקל וחצי לשעה, או יותר גרוע, מינוס 19 שקל נקודה 16 אגורות לשעת עבודה, זה מה שאתם רוצים להרוויח? באמא שלי בחיית זום זום. אז אתם לא רוצים להיות במצב הזה? אוי, סליחה. מראש שאנחנו מדברים על זה, נחנקתי ככה מהעצבים על כסף. אז אתם לא רוצים להיות במצב הזה? זה השיעול של עצבים מהכסף. אז מע"מ, מס הכנסה, רואי חשבון, עורך דין, וכן אתם צריכים להיות בוודאות על עורך דין, לפחות לשים איזה 100 שקל בחודש, 150 שקל בחודש, בצד לטובת אם במקרה של חס וחלילה, כי ככל שתגדלו יותר, אתם על בטוח תהיו בתוך המצב הזה, שאתם תצטרכו עורך דין, אפילו 1-10 שנים, עדיף שיהיה לכם את הכסף ממוצע, כי בצד, כי הממוצע של שכר תרחה של עורך דין, זה סביב 5,000 פלוס מע"מ, אם לא ידעתם, לכתב תביעה הכי קטנצ'יק שיש, או כתב הגנה, או whatever. ביטוח לאומי מכירים, זה בערך 6% מההכנסות שלכם. זמן נסיעות, תמחרתם פעם? זמן נסיעות? תמחרתם פעם את הדלק? תמחרתם את התוכנות מחשב שלכם? באמא שלי, אני בטוחה שלא. תמחרתם את הנייד או/ את המחשב שנמצא בבית? ואת הרכב? ומה עם הפחת של הרכב? אתם יודעים שהרכב יורד ערכו כל שנה ב-10%? תמחרתם את זה? מה קורה עם ביטוח אחריות מקצועית? חברי הטוב, חמודי, שישאר בעילום שם, עם סיפור מאוד מאוד עצוב, אדריכל, שלא עשה ביטוח אחריות מקצועית, שומעים, ונתבע על ידי קבלן, כאילו גם הקבלן בעקיפין וגם הלקוח, על ידי איזה בלטה שלא עלינו הרגה ילד קטן, והוא נכנס גם למעצר, גם נכנס למעשר, גם איבד את הרישיון שלו, וגם היה צריך לשלם איזה 600-800 אלף שקל נזיקין. כל הדבר הזה, ולא היה לו ביטוח אחריות מקצועית. אם היה לו ביטוח אחריות מקצועית, לפחות הוא לא היה משלם ולא נכנס לכלא. אני יודעת שזה מה שנקרא ביטוח אחריות מקצועית. אם אין לכם ביטוח אחריות מקצועית, תתחילו להוסיף בין 200 ל-400 שקל בחודש. הממוצע לאדריכלים ומעצבים זה נע סביב ה-300. שוב צריך להתייעץ עם סוכן ביטוח. למה אין לכם את זה? האם זה מתומחר בהצעות המחיר שלכם? כי אתם מפחדים שכאילו משהו רע יקרה? לא, זה כי אתם לוקחים אחריות, כי אתם בעלי עסקים, ואתם צריכים לשים את הדבר הזה, שאם במקרה של חס וחלילה, יהיה לכם את הביטוח האחריות המקצועית. ביטוח בריאות, מגיע לכם קצת בריאות? תאונות עבודה, מגיע לכם? כאילו, מה קורה עם תאונות עבודה? ביגוד, מה קורה עם ביגוד? אתם מקבלים על זה כסף ברמת הביגוד? דפוס, הדפסות וכן הלאה? מה קורה עם שכר דירה? יש לכם זיכוי של למעלה מ-35% בתוך שכרי הדירה, שאתם מקבלים על זה זיכוי של מס הכנסה ומע"מ. ידעתם את זה? אתם עושים את זה? אז כל הרשימה הזאת שאני מונה עכשיו, ועד בית וזה, יש עוד מלא, ואני לא אמנה וילאה אתכם, אתם צריכים בעצם להבין שיש כל כך הרבה נתונים, אינסופיים בתוך המענה הזה של להיות בעל עסק שנותן מענה לשירותים ללקוח עצמו, כגון חשמל, מים, שירותי ניקיון, דומיין, רשימת דיוור, מזכירה, פרילנס, מיתוג, גרפיקה, סרטוני וידאו, פודקאסטים, הנה, פרסום ממומן, הדמיות, טלפון משרדי, מכבי שירותי בריאות, חיסכון של 7% בחודש, מתנות ללקוח, אני מאוד אוהבת לפנק את הלקוח, ואת כל הלקוחות שלי, את כל כמעט 8,000 לקוחות שיש לי, אני באמת רוצה לפנק אותם, ומה עם זה? זה מתומחר איפשהו, זה מנועל איפשהו, איפה זה בא לידי ביטוי? זמן המחירה שלכם עם הלקוח, שירות הלקוחות, האוטומציות, באמת דברים בסיסיים. האם ישבתם אי פעם ותמחרתם את כל הדבר הזה בתוך הצעת המחיר שלכם? אז אני אקח איזה כלל אצבע, אני סגרתי לכם כל הפינות, ואתם יוצאים בערך בממוצע סביב 9,800 בחודש, שזה סך ההוצאות הבסיסיות שלכם, בחודש. אני שוב עשיתי מדד מאוד מאוד סכמטי, אבל הגעתי סביב 9,800. אז אני רוצה להבין איך אתם לוקחים עבור פרויקט מינימלי של עלותו, יכולה להיות אפילו 100 שקל לשעה, אתם לא מכסים את עלות ההוצאות שלכם אל מול ההכנסות. זאת אומרת שההכנסות שלכם תמיד יהיו במינוס, אתם תמיד תהיו במינוס, אתם אף פעם לא תוכלו להגיע קדימה והלאה, להיות ברווחה כלכלית או במנוחה כלכלית, כמו שאתם רוצים, ואז אתם תמיד תהיו רעבים כל הזמן לסגור את הפרויקט הבא. למה לא לחשוב כלכלית ופיננסית, אם אתם עובדים בצורה רצינית ונכונה? למה לא לעשות איזה כלל אצבע של 200 שקל, לשעה, פלוס מע"מ, פלוס מיסים, ולהגיע לאיזו הבנה שפחות מ-200 שקל לשעת עבודה, אתם לא עובדים. והפרויקט ייקח 50 שעות, או 70 שעות, או 100 שעות, ותלמדו לקחת את התמחורים של השעות האלה בצורה נכונה ומעודקת, ואז בהתאם לזה תוכלו בעצם להיות מאוד מאוד מעודקים, אחד כלפי השיח עם עצמכם, כמה אתם ראויים פר שעה, ושתיים, שוב, קשור למערכות של איך אתם מעבירים את הערך שלכם, וזה קשור להצעות מחיר שאי אפשר לסרב לכם, לסרב להן, ושוב, יכול להיות שאתם לא חזקים בתוך הצעת מחיר, אז אני שמה לכם את הטמפלט בדיסקריפשן למטה, אבל כאילו, אם באמת אתם לא חזקים במהלך מחירה, תתאמצו ותלמדו איך להעביר את הערך בצורה הנכונה ביותר. יש לי פודקאסט נורא טוב, על מהלך מחירה ומהלכים מחירתיים עם רבקי גליס. אני אשים לכם את זה למטה בדיסקריפשן, ותוכלו להקשיב, ונמצא איזה כמה פודקאסטים אחורה. באמת אני חושבת שמאוד מאוד יעזור לכם להבין שמחירה זה מחירה של ערך, ושאם הלקוח מבין כמה ערך יצא לו באמת, אז הוא לא יהיה לו בעיה בעצם לשלם כל מחיר, איזה מחיר שזה לא יהיה. אבל הדרך לסגור את הפרויקט זה לא רק כדי לסגור פרויקט. וזה מערכת היחסים שלנו עם כסף וכל מיני אמונות מגבילות שאנחנו חיים בתוכם מכל כיוון, ואלה דברים שכאילו מאוד מאוד יעזרו בעצם לכם להבין שמערכת היחסים שלכם עם כסף נובעת מכל מיני דברים נוספים ואמונות מגבילות של הפחד שלכם לבקש כסף. יש לי כמה הרצאות פנומנליות עם מורטו לדנו, עם מערכת היחסים עם כסף והפחד מכסף, ואתם מוזמנים גם לחפש אותה כאילו ברשת, אני באמת ממליצה בחום לבדוק מה האלמנט הזה שקיים בתוך מערכת היחסים שלנו העמוקה, עם, 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 עם הפחד שלנו לבקש 65,000 שקל לפרויקט. כי אם אני מבינה שאני עובדת 200 שעות, ואז אני עושה במחשבון, ואני כאילו הכי בלונדינית שיש, ואני עושה 200, בסדר? כפול סדר גודל של 200 שעות, אז אני מגיעה ל-40,000, ואז כפול 1.34, שזה המיסים הבסיסיים ביותר, אני הגעתי ל-53,600, וזה בלי חוץ, בלי נסיעות, בלי הדברים האלה, ואז לזה אני מוסיפה את ה-8,900, שזה כל הדברים האלה, אני הגעתי ל-62,500. וזה ככה ככה בהינף יד. אז גם אם אתם לא רוצים להוסיף את ההוצאות שאני אמרתי עכשיו, אז תורידו 8,900, אתם עדיין מגיעים ל-53,000 שקל, וזה בסיסי של הבסיסי של הבסיסי, בלי נסיעות בחוץ. הכלל אצבע שלי במעצבים הצלחה זה סביב ה-400 שקל בחוץ, ברגע שאני שמה לק ג'ל ונעלי אדידס, ובסביבות ה-200, שאני נמצאת בפיג'אמה של הלו קיטי, או הפיג'אמה של טוויטי בבית. כלומר, בבית מול המחשב ודברים כאלה, או נמצאת במשרד הביתי שלי וכן הלאה. אבל אם אני יצאתי, זה מתומחר כ-400. שוב, זה תלוי בהמון המון גורמים, זה יכול להיות תלוי בגורמים, גורמי שמיים, מה שנקרא, שיכולים להיות המון המון דברים מסביב, שיכולים לשנות את זה, וזה יכול להיות תמחור של 500 שקל לשעה, או 250 לשעה, אם אתם בתוך הפיג'אמה של טוויטי בבית. אבל בכללי אצבע, כדי להבין שאתם לא יכולים לקחת פחות מ-40,000 שקל, לא כולל מיסים, שזה אומר 53,000 שקל, לפרויקט בין 200 שעות. עכשיו, אם עשיתם 100 שעות, אז גם תיקחו את זה בהתאם, אבל התמחור לא יכול להיות פחות מהדבר הזה. ושוב, יש גם הבדל, סליחה, בין שירות שהוא בחוץ לבין שירות שהוא בפנים. כלומר, אם השירות, רוב השירות שלי נעשה בבית, ואז אני פוגשת לפרקים רק 45-50 שעות בחוץ, אז התמחור צריך להיות בהתאם לזה, בהלימה לזה. המטרה היא שוב להבין כמה אנחנו צריכים להיות מכווני מטרה. מכווני מטרה כדי להביא את העסק שלנו למצב מאוד 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 מהודק מבחינה פיננסית. אם אנחנו יודעים להיות מהודקים מבחינה פיננסית, אני חושבת שהרווחה הכלכלית שלנו כמעצבים היא הבנה שאני לא צריכה יותר מ6-8 פרויקטים בשנה. וכל אחד יספק לי, לא יודעת מה, 50, 60, 70, 80 אלף שקל, סגרתי את הפינה על סדר גודל של 500,000 עד 700,000 שקל, וסגרתי את ה... כאילו, הכל סבבה לי. ואני לא צריכה יותר מדי לרדוף אחרי כל מיני פרויקטים ששוויים 20,000 שקל. עכשיו, אתם יכולים לבוא ולהגיד לי, רחל, אבל בצפון ובדרום, ואז אני אחזור עוד פעם למשפט הזה, אבל הדרום והצפון גם אוכל מע"מ ומס הכנסה וביטוח לאומי. אז כאילו זה, המעם מגיע לכל מקום, מס הכנסה מגיע לכל מקום, זה כמו מים, שהגשם יורד, הוא מגיע לכל נקיק ונקיק. אותו דבר, מעם, מס הכנסה בביטוח לאומי. אני מדברת על לא הצעות דרמטיות, אני מדברת על הוצאות בסיסיות, אני לא מדברת על לק ג'ל, אני לא מדברת אפילו על משכורת לעצמנו, אני מדברת על הדבר הבסיסי, של להבין מה העלות המינימלית פר שעה, כדי שכל הדבר הזה יהיה בהלימה אחד אליכם, שתיים בהלימה לצרכים, רצונות ותשוקות של איזה חיים אתם רוצים לחיות. אני מדברת על זה מלא במעצבים הצלחה, שיעור מספר אחת. מה בא לי בתוך המרחב הקיומי שלי, ומה לא בא לי בתוך המרחב הקיומי שלי. ולנבור בתוך הדבר הזה, והתוכנית ליווי היא כאילו, חצי שנה, חצי שנה של לנבור מה בא לי ולא בא לי כל יום, לנבור ולכתוב ולהבין מי אני בתוך העסק שלי ומה אני לא בתוך העסק שלי. וואלה, אם אנחנו מבינים את המשפט הזה לעומק ברמה הפילוסופית והמנטלית שלו, אנחנו מבינים שאנחנו ראויים ל-X שעות, ועדיף לנו אפילו לא לעבוד ולגרד בטוסיק, מאשר לבוא ולעבוד תמורת שקל ופאקינג וחצי. ואז אתם תבואו ותגידו לי, אבל רחל, הקורונה, אבל רחל בדרום ככה, אבל רחל, אנחנו בשעת משבר, רחל, אנחנו במה זה, שנת מיתון עכשיו, זה כאילו כל פעם יהיה משבר אחר, אנחנו חברים וחברות, חברות וחברים, אנחנו גרים במדינת ישראל, מכירים? יש פה משבר כל שני וחמישי, כאילו, מה זה משבר כל שני וחמישי? יש פה משבר כל פעם בבוקר או בצהריים או בערב, יש לי משבר אחרים, מעבר למשברים שיש לי עם הבנות שלי, עם היחד קרן, או זאתי לקחה לה את הבננה, או זאתי לקחה לה את הסוכריה. המשברים כאן הם אינסופיים, לא הבנתי. שומעים? יש לי סטיקר על זה, סטיקר ממש שווה. שומעת? לא הבנתי. הנה, אני מראה לך. רגע, תראה. יש לי סטיקר, אחד הטובים שלי, הוורוד, שומעת? בארסיות? לא הבנתי. אני חיה את הסטיקרים שלי. עכשיו אני קיץ' מעליך על שניים. והסטיקר הזה אומר, שומעת? לא הבנתי, מדבר בעיקר על זה שאנחנו צריכים להיות בהבנה, ובתולדה מרכזית לשווי ערך המרכזי שלנו בחיים. ואם אנחנו יודעים שהשווי המרכזי שלנו בתוך החיים שווה הרבה יותר, אז אני חושבת שלהעלות מחירים זה לא כזה דרמה. מתי אני מעלה מחירים? באופן אסטרטגי, אמרתי את זה למנהל המשרד שלי. אמרתי לו, אנחנו לא נעלה עוד פעם מחירים, אבל אתם יכולים להעלות מחירים כל שני וחמישי, זה לא משנה. אני חושבת שכן להיצמד לגנט עבודה של הראשון בספטמבר, ואז לעלות מחירים בהדרגה עד הראשון לראשון, ובעצם להגיד המחירים מקובעים למשך שנה שלמה לראשון לראשון, ובזה נגמר הסיפור. אני יכול להיות שאני הבנתי על חלק מהפרויקט, מחלק מהמוצרים שלי והשירותים שלי, שהם מתומחרים נמוך מדי, אני הבנתי את זה בעצמי, ויכול להיות שהם יהיו מתומחרים בשנת 2024, הם יהיו מתומחרים אחרת, יכול להיות, אין לי מושג, אבל אני כן חושבת שבסופו של דבר, אם אני מתמחרת את עצמי בצורה נכונה, יש לזה שיח מאוד עמוק שיגיעו לי לקוחות הרבה יותר איכותיים וטובים. נכון? זאת אומרת, כל הבררה וכל הזבל וכל האלה, לפחות יגיעו אלינו, והלקוחות היותר איכותיים, אלה שמוכנים לשלם יותר, אלה שמוכנים לשלם את הצם זורקת, גוצ'י כזה, יגיעו אנשים יותר טובים. עכשיו, אני נותנת את זה בהלימה למעצבים הצלחה, שהמחיר היה הרבה הרבה זמן אותו מחיר, והחמרתי את התנאים בעקבות כמה אירועים שקרו, משובים, עניינים ודברים כאלה, והכניסה למעצבים הצלחה, אחד זה ברעיון, שתיים, רעיון בתשלום, בסדר? רעיון בתשלום, אף אחד לא יכול להיכנס למעצבים הצלחה ככה סתם, אין דף נחיתה ודף סליקה, והוא לא יכול להיכנס לתוכנית הזאת, זה לא מוצר על המדף, זה מוצר שנכנס עם רעיון בלבד, והרעיון הוא איתי, או איתי או עם חלק מהצוות שלי, בלבד. כלומר, אי אפשר להיכנס לתוכנית הזאת מבלי שעוברים תהליך. והמחיר עצמו הוא כאילו מוצר יקר, שירות יקר. והשירות הזה עזוב יקר שהוא מחזיר את עצמו תוך שנייה וחצי, זה לא העניין, אלא מה שיותר מביא את זה למצב שאני בחרתי נכון, זה זה שראיתי שאנשים שנמצאים ומשלמים הרבה יותר ממי ששילם לפני שנתיים מחיר יותר נמוך, או לפני שנה מחיר יותר נמוך, הם אנשים שרוצים להרביץ עבודה, באים לעבוד, באים לעשות כאילו עבודה ממש רצינית, והם מוכנים לשלם את המחיר היותר יקר, כי הם יודעים שבאו לקרוא את התחת. ומי שמגיע אליי היום למעצבים הצלחה, לפחות בשנה האחרונה, זה אנשים אשכרה, בחצי שנה האחרונה, שנה האחרונה, זה אנשים שבאים לקרוא את הטוסיק, ובאים ממש לעבוד, ויושבים וחופרים, ושואלים אותי שאלות, ואני רוצה כזה, ואני רוצה כזה. ואז התחלתי לייעל שאלות, במשובים, התחלתי לייעל את המוצר שלי, את השירות עצמו, את מעצבים הצלחה יותר ויותר טמפלטים, ולקנבה ולסטורי, ולזה, ושואלים אותי ככה, אז התחלתי לשים, אנשים שואלים אותי, איך מוצאים פודקאסט ישר, הקלטה, איך עושים פודקאסט, איך מעלים את זה, איך מעלים לענן, איך עושים את זה. התחלתי לייעל מאוד את השירות שלי, טמפלטים בקנבה, לא 10, 60 טמפלטים לאיך לעלות סטורי סקסי. כאילו, התחלתי באמת להבין לעומק, שהשירות שלי צריך להיות הרבה יותר אקסקלוסיבי, וברגע שהוא יותר אקסקלוסיבי, מגיעים אנשים שהם באמת מוכנים לשלם את היותר, את המחיר היותר יקר, ומגיעים הרבה יותר בשלים, מאשר בן אדם שמשלם, לא יודעת מה, לכנס 39 שקלים, שעבר חוויה מדהימה, קיבל 8 שעות מהממות, אף עליי מהמם, אבל בזה נגמרים היחסים שלנו, ב-39 שקלים, 99 שקלים, ולהתראות. ואז הבנתי בעצם, מה ההבדל בין לקוחות שמשלמים, שקל וחצי לרמי לוי לאוף, או משלמים 139 שקל לאוף. סתם אני זורקת, אני לא יודעת כמה אוף באמת, כאילו, אני לא זוכרת בעל פה כמה אוף עולה. אבל יש הבדל מאוד ניכר, בין איך אנחנו משלמים על, סתם לדוגמה, קפה שחור שעולה 5 שקל, ולעומת הפוך שעולה יכול לעלות 14 שקל או 16 שקל. יש הבדל מאוד גדול, ושאנחנו שמים את הדופי על זה של הצעת מחיר, שהיא אקסקלוסיבית, תלת אלטרנטיבי זה החיים, זה מי שמכיר אותי, מכיר אותי מההתחלה ועד הסוף, יודע שתלת אלטרנטיבי זה החיים, יודע שאם אני לוקחת את השירות, את המוצר שלי, ואני מנתחת אותו בשלושה מצבי צבירה שונים, אני יכולה תמיד להעניק את זה ללקוח בצורה הרבה יותר נכונה. אם אני יכולה להעניק את זה בצורה הרבה יותר נכונה ללקוח, אני יכולה להביא את הלקוחות הרבה יותר טובים והאיכותיים שאני רוצה לתוך המרחב שלי, שיעריכו אותי הרבה יותר, ולא לקבל לקוחות שלא מעריכים אותי, ולא שילמו הרבה כסף, ולוקחים אותי כמובן מאליו. האם זאת אמונה מגבילה שלי? אני עובדת על זה, יכול להיות, אבל אני ראיתי בשנה האחרונה, שבן אדם משלם הרבה יותר כסף, הוא הרבה יותר מחויב. ואני לוקחת כל מיני מדדים של סינון, מוצר קטן למוצר בינוני, מוצר בינוני למוצר יותר גדול, ובודקת את המנעד הזה כל פעם מחדש, ומחדדת את מערכת היחסים, למשל לפגישת ייעוץ, יש לי המון לקוחות שאני רואה אותם לפגישת היכרות או פגישת ייעוץ, ב-500-600 שקל, בודקת מי הבן אדם, בודקת מה קורה, בודקת אם הוא מתאים לי, ואז בעלימה לזה מציעה לו הצעת מחיר תלת אלטרנטיבית, שמוכנה מראש לפי ה-DNA של הלקוח. כוח, א', ב', ג', ד'. על זאת ועוד בפודקאסטים נפרדים. אז, כאשר אני מוודא ואני רואה מה המערכת היחסים שלי עם אותו לקוח, אז בסופו של דבר אני מגיעה למצב שאני באופן אישי אל מול אותו לקוח, מקבלת ערך הרבה יותר גבוה ומבינה, אני, רחל, מקבלת הבנה וערך גבוה מי עומד מולי. ואם הלקוח מתאים לי, ואם הלקוח נמצא בהלימה לשפה שלי, ואם הוא בהלימה למותג, ואם הוא מוכן לקרוא את התחת, אז בהתאם לזאת ואי לכך, הוא יוכל לעבור לשלב הבא, ולהתכנס למעצבים הצלחה. לא כולם מתאימים למעצבים הצלחה, ואתה יודע מה, דניאל? אני גם לא רוצה כל אחד. כי אם אני רוצה כל אחד, אז אני הפכתי להיות, לא יודעת מה, שוק עקר, מה? שוק הקרמל, אני לא שוק הקרמל. והזמן שלי מעל גיל 40 מוקצב, אז אני רוצה לעבוד רק עם, עם הסלטה והשמנה. האם זה, האם קיבלתי את התובנה האינטליגנטית הזאת בשנתי הראשונה בעסק? ממש לא. ממש לא, זה לקח לי הרבה זמן של התמאה, ולהבין שאני שווה הרבה יותר, ולקח לי הרבה זמן כאדריכלית לקחת 1,000+ מע"מ לשעה, שזה המון, לקח לי המון שנים להגיע לזה, לתמחור כזה ראוי, הכל פה הוא מאוד 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 מאוד, מאוד שונה ומאוד אחר, ואני באמת מאמינה בלב שלם, שהדרך להגיע לדבר כזה, זה א' כל, לפני הכל, קודם כל לבנות את האקסל הזה, כמה אני מוציאה הכנסות אל מול הוצאות, והדבר השני, להבין מה הערך האמיתי שאני מעניקה ללקוח. האם אני באמת משנה לו את החיים, האם אני באמת מעצבת לו מרחב חדש כאדריכלית, ולמעצבים שלי שאומרים לי, וואלה, שינית לי את החיים, יש את החיים לפני המעצבים אצלך, ויש את החיים אחרי, האם זה באמת נכון? האם זה באמת כאילו שיניתי להם את החיים? וככל שאני מקבלת יותר ויותר ויותר הודעות כאלה, אני מוכיחה לעצמי, והיקום מוכיח לי, שאני באמת משנה חיים של בני אדם, בבטון זכוכית ועץ. אני תמיד דוגלת בזה, משפט ההתחלתי שלי, למי שלא מכיר, אני מאמינה שאני דוקטור, לבטון זכוכית ועץ, ואני מאמינה בלב שלם, שאני מרפא לבבות של אנשים. אם אני דוקטור לבטון זכוכית ועץ, וכי למה שאני לא אבקש 1,000 שקל פלוס מע"מ לשעה, או 2,000? זה באמת לא משנה. אז יש איזה מונח או אמונה מקבילה של אנשים בתחילת הדרך, ולמי ששומע אותי והוא בתחילת הדרך, אז רגע רחל, כמה אני לוקח אם אני בתחילת הדרך? זה משפט הכי כאילו, dude, totally wrong, screwed up, כאילו fucked up. זה לא המשפט הנכון לשאול. המשפט הנכון זה איזה ערך. אני באמת, כאילו, המשפט היותר ארכאי של זה, זה מי אמר? שאת לא יכולה לקבל 1,000 שקל פלוס מע"מ לשעה. אני, מי אמר את זה? אז מה אם את בתחילת הדרך? Who gives a fuck? אולי יש לך יכולות עיצוביות פנטסטיות של האדריכל שהוא 20 שנה בתוך התחום, אין? מה קורה אז? מה עם זה? מה קורה לדברים הללו? האם יש לך ביטחון מספיק גדול לדרוש את מה שמגיע לך בגלל ובזכות שאת בתחילת הדרך? ולא רק בגלל הדבר הזה שאת באמת מפחדת בגלל שאת בתחילת הדרך לעשות טעויות, מי אמר שתעשי טעויות? זה גם היה אמונה מקבילה שלי שסיימתי את בצלאל, שאני אעשה טעויות, שאני פאקט אפ, שאני לא יודעת, שאני ככה, שאני פה, שאני שם. מי אמר לי את זה? מי סיפר לי את השטויות האלה בבצלאל? מה, המרצה שלי, המנחים שלי לפרויקט דומר, שהם מה עושים, פרויקט אחד בשנה ומרצים, כאילו בבצלאל? מי אמר לי שאני צריכה לעבור את דרך החתחתים המחורבנת הזאת של להיות סטאג'רית 5.5 שנים, או יותר נכון, כמעט 8 ומשהו שנים, ולקבל משכורת רעב, ולעבוד בצאת החמה, צאת הנשמה? היה לי משרד פקקטי שעבדתי שם, ימח שמם. ממש בתחילת הדרך, אני חושבת שזה היה ממש לקראת זה שאני הבנתי שאני חייבת להיות עצמאית, לדעתי זה היה ב-2009, ממש לפני שאני יצאתי כאילו סופית לעצמאות ב-2010, משרד שאני הגעתי לשם בשעה 7:35, מיוזעת על האופניים, ואולי זה היה ב-2010, בתחילת 2010, ואז אני יצאתי משם בסביב 11:35 בלילה. ככה מהבוקר, מצאת החמה, צאת השמה, להיתר המצ'וקמה כזה, לאיזה היתר מזדיין של איזה... עבדתי כפרילנסרית בהתחלה, גם פרילנסרית וגם הייתי עצמאית, בשנה הראשונה שלי. זה היה ב-2009-10. וכן, הייתי אז גם עוסק פטור, שאני לא ממליצה לאף אחד, תהיו עוסק מורשה, אל תהיו עוסק פטור, זה נורא מקטין אנרגטית, מאוד מאוד מקטין, ואז עבדתי ממש, הגעתי לשם, באמת, התחלתי לעבוד ישר 8 ומשהו, והגעתי לפני, הגעתי ב-7:45, הגעתי למשרד, פתחתי את המשרד, והייתי יוצאת כל יום ב-11:30 בלילה. ואני זוכרת, זה היה חום יולי-אוגוסט כזה, ג'יפה כזה, איזה גועל נפש, וננסוע באופניים אחר כך, כאילו לקורש, איזה גועל, קיצר. נחזור לסיפורנו. התמחור שאני קיבלתי שם היה בערך 21 שקל לשעה, 22 שקל לשעה. בקושי כאילו סגרתי כאילו את הסחירות לדירה המצ'וקמקת של ב-29 מטר מרובע בתל אביב. אז כאילו שהיא חנייה גם לשעבר באמא שלי. אך קיצר, כל הדברים האלה הובילו אותי בעצם להבין שהתמחור שאני קיבלתי לא ראוי לכישרון וליכולות שלי. ואז עשיתי עצירה, וכן, זו עצירה גם כואבת, והבנתי שאני לא ראויה לקבל 20 שקל לשעה, אני ראויה לקבל 200 שקל לשעה. היה לי תקופה שאני לא סגרתי פרויקטים כעצמאית, בגלל שלא ידעתי איך לתקשר את הרווח הזה, ואת הערך הנתפס ל-200 שקל לשעה. אבל שהבנתי ולמדתי, אני מקצרת לכם את הסיפור, כי זה סיפור כאילו של 10 שנים, אבל למדתי, הבנתי, שדרגתי את כל הדבר הזה שנקרא ערך מחירתי, ובכלל להבין מה זה מחירה, מה זה מחירה תהליכית, מה זה מחירה הוליסטית, מה זה מחירה 360, איך מעבירים את התהליך מסע מנקודה A לנקודה B וכן הלאה. שהבנתי את הדבר הזה, אני הבנתי גם מה זה מחירה רגשית. ואיך הלקוח בא לידי ביטוי בסופו של דבר מתוך הרגש, וזה לא מתוך ההבנה של איזה תועלת מרכזית הוא מקבל עבור עצמו, אלא תועלת מרכזית שהוא מקבל עבור חייו בכלל. ואז בסוף הפועל יוצא זה בעצם הכסף, והכסף מתגלם בזה שהלקוח מקבל הבנה, הלקוח מהצד השני, כאדריכלית אני מדברת, לא במעצבי מצלחה שאני יותר מלווה אותם עסקית, אבל גם לקוח שמבין את הערך, שאני נותנת לו שקט נפשי כמנהלת פרויקטים וכאדריכל, גורם לו לשלם כל מחיר. ואז זה היה הדרופ פוינט הזה, שקיבלתי 80,000 שקל לפרויקט. ושם הרגשתי כאילו מלכה שאני מקבלת באמת את המחיר הראוי שלי, שזה היה כבר איזה סביבה 400 שקל לשעה. ואז הבנתי, אני עברתי בסיבוב כל כך הרבה אדריכלים אחרים, שעדיין מרוויחים את אולי ב-20 שקל לשעה. אולי בלחץ, ואני מאמינה שלא. הדבר הזה התחיל קודם כל עם עצירה מחושבת ומדודה, ולעצור את החיים רגע, ולהגיד רגע, 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 אני רוצה לעשות את זה נכון. רגע, 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 אני רוצה לעשות את זה מדויק. רגע, 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 תמחור שלי פקקת, אני עובדת מהצאת החמה, הצאת הנשמה. כי אם אתם תמשיכו לקחת מחירים נורא, נורא, נורא נמוכים, אתם תמשיכו לעבוד כמו אכברים, כמו אוגרים כזה, בגלגל אוגרים, כל הזמן תחפשו את הפרויקט הבא, כי אתם לא מספיק מרוויחים שקל לשעה. ובגלל זה אתם כאילו נכנסים לתוך מאורת, לתוך לבירינט אינסופי, והלבירינט הזה אין לו סוף, כי אתם תמיד תהיו במחיר מאוד מאוד נמוך. והמטרה היא לצאת מתוך הלבירינט הזה, לצאת מתוך מרוץ האכברים, ולא להיות אכבר, אוגר או ארנבת, אין צורך. אנחנו לא יצורים פרוותיים, צאו מהמעגל הזה, בואו תלטפו בחוות החיות, תלטפו ארנבים, שפנים, אכברים וכולי. אתם לא אכברים, לא שפנים ולא ארנבים, תצאו מהמאורה הזאת של להרוויח 20 שקל שעה או 100 שקל לשעה, אתם עדיין יוצאים בהפסד שאתם עובדים כמעצבים עבור 100 שקל לשעה. סתם אני זורק לדוגמה, פרויקט, 200 שעות, ממוצע סטטיסטי, דירה הכי בסיסית, 20,000 שקל. זה אומר שאתם מקבלים 100 שקל לשעה. מע"מ, מס הכנסה וכל החברים והשיווק והנסיעות וכל הדברים האלה לוקחים לכם 50%. זאת אומרת שאתם נשארים עם 10,000 נטו. 10,000 נטו ל-200 שעות, זה אני לא זוכרת מה הבלונדינית, אבל זה סדר גודל של בערך 100 שקל. ואז תורידו על הדבר הזה, 50 שקל, ואז תורידו על הדבר הזה, מתנות ללקוח וכל הזיבי ומסביב, והקפה שהזמנתם אותו והוא לא שילם, ובלה בלה 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 בלה, נשארים סביב ה-20 עד 30 שקל, אתם יודעים מה, 40 שקל לשעה. אז בשביל זה למדתם באקדמיה, כמוני, 5 שנים, וסטאז' 4 שנים, לא הבנתי. כאילו, אנחנו שנתיים מרפואה, ועובדים בשביל מה? בשביל 30 שקל, 40 שקל לשעה? לא, 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 לא. כולנו התבלבלנו פה, הפוך גוטה, קחו פרסה. שומעת? לא הבנתי. אתם צריכים להבין ולעשות שכלול. מה ההוצאות שלכם? מה ההכנסות שלכם? ואני יודעת שאתם תגיעו למצב סביב ה-230-250 שקל לשעה, ואתם תבינו באמת כמה שעות יש לכם. אם אתם רוצים לדעת לעומק איך להבין ולחשב את כל הדברים האלה, מוזמנים לצלול איתי ישר לתוך שיעור מספר 4 במעצבים הצלחה. רוב האנשים יוצאים משם בדמעות, ואז הם מבינים שהם באמת מרוויחים גרוש וחצי, ולוקח זמן לבנות את הביטחון הפנימי הזה, ואני באמת אומרת את זה מעומק הלב. זה לא משהו שנעשה תוך שנייה וחצי, אבל כן, ברגע שאנחנו מבינים את זה, אנחנו הופכים להיות גם חברה בעם, גם עד היום תפו-תפו, עשיתי 25 ו-26 מיליונרים, אמיתי, אדריכלים ומעצבים שהגיעו מפח של התחת, והפכו להיות היום חברה בעם. ייי ייי! ומרוויחים ראוי, וחיים החיים הרבה יותר טובים ונעימים, וקונים בתים יותר גדולים, ויש להם בריכות, ונורא נחמד, נורא סימפטי, או בכלל, הולכים יותר לקוסמטיקאית, כמוני. ולחיות אורך חיים יותר טוב, כדי ללכת בשעה 4 לילדים, ולקנות להם חדי קרן מדבקות, כי ילדים זה החיים. מה שמזכיר לי, עוד שנייה, נגמר לי הזמן ואני הופכת להיות אימא, והשעון יכול אומר שאני צריכה לסיים עוד שנייה, גם את הפודקאסט הזה, וגם לרוץ להיות במשמרת שנייה לילדים שהם, וואלה, מסוס חיי. אז בואו נסכם את הדבר הזה. אחד, תמחור ראוי סביב שעה בבית, בפיג'מת וונזי, הולך להיות סביב ה-200 שקל, פלוס מע"מ, לא כולל מיסים, המיסים מסתכמים לסביב ה-34%. אז זה 200 כפול 1.34. אם אתם יצאתם מהבית, שמתם לק ג'ל, שמתם איזה עגיל, סירקתם את השיער, נעלתם נעלי אדידס חמודות ויצאתם החוצה, זה מתומחר פי 2 פלוס מיסים. פי 2 פלוס מיסים. פי 2. וזה רק באזור המוניציפלי של מגדרת חדרה. זאת אומרת, אם זה מעבר לגדרת חדרה, זה מתומחר פי 3. מתומחר פי 3. זאת אומרת שזה לא יהיה 200, זה לא יהיה 400, זה יהיה 600. בסדר? נכון? כן, 600. פר שעה פלוס מיסים. המיסים הם 1.34. וזה רק הבייסיק של הבייסיק של הבייסיק, בלי לק ג'ל. זהו, זה היה פודקאסט מאוד פלאפי, אממה נורא כואב בבטן הרכה. אני מקווה מאוד 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 שלא החפתי לכם יתר על המידה. אני שמה לכם לינק למטה בדיסקריפשן, לבדוק את האופציה, לפרוח ביחד איתי למעצבים הצלחה, אם אתם רוצים. לינק להצעות מחיר שאי אפשר לסרב להם, ומהו תמחור ראוי, ואמיתי וכנה, אחד מהמדריכי מתנה ההורסים שלי. ואנחנו נתראה בפודקאסטים הבאים, ויש לכם משוב למטה, אם אתם רוצים להוסיף רעיונות, תגובות, עניינים, דברים חמודים, זה לוקח ממש 3 דקות, אפילו פחות, למלא את המשוב, וממש לשים משהו סימפטי כזה למטה, כדי שיעזור לי לתת לכם תוכן הרבה יותר איכותי. זהו, אני הייתי רחל, או רוחלה, או רייצ'ל, או קסקס, מיהו, ואנחנו נתראה במרשמלו הבא, ובפודקאסטים הבאים. ביי!